עורך הדין ניר אלקבץ, עד לאחרונה פיקד על החקירות של יחידות הסייבר במשטרה, במשטרת ישראל. שלום עורך הדין אלקבץ.
שלום רב.
אנחנו חוזרים לאותו דפוס פעולה של עדל אסי, בן ה-19, הנער הזה, המחבל הזה, שכתב בפייסבוק בעברית, ואנחנו יודעים מה הוא כתב, וזה דפוס פעולה אחר ממחבלים אחרים שפעלו לאחרונה, שנתקלנו בהם. השאלה היא, אם היה אפשר לעלות על עקבותיו של מחבל כזה, שהוא לא הטייפקאסט, מה שנקרא, של מחבל.
ראשית, תרשי להביע את השתתפותי בצערה של המשפחה על האובדן הנורא שלה. מעבר לכך, השאלה היא מאוד טובה בהיבט שכשבכלל גופי האכיפה מנסים לאתר מחבל, ובהקשר הזה זה שירות הביטחון הכללי או משטרת ישראל, כדי לסכל ביצועם של עבירות, אז אנחנו מסתכלים בעיקר על עבירות שנוגעות לחופש הביטוי. כשמתעסקים בעבירות לאכוף עבירות על חופש הביטוי, ובהקשר הזה הסתה לאלימות או לגזענות, כמישהו שמסית לבצע עבירה או אומר שהוא הולך לבצע עבירה. עכשיו, אם מדובר במשהו שהוא ספציפי שמקים חשש מיידי לחיי אדם, הרי כל הדברים האלה מוסתים הצידה וקודם כל הולכים לאתר את האדם. ובהקשר הזה יש פה שתי סוגיות. א', האם האדם מאותר בכלל בפייסבוק בהקשר הזה, ובית, האם הוא מוזווה תחת איזשהו אבטר שצריך לקבל פרטים מפייסבוק ומישהו אחר שמחזיק מידע.
תגיד, מה זה לא במסגרת חופש הביטוי במקרה הזה? תן לי דוגמה למשפט שהוא, משפט שהוא לא במרכאות תחת ההגדרה חופש הביטוי.
את יודעת, שיקול הדעת של היועץ המשפטי לממשלה ושל נציגיו, הם צריכים לאשר פתיחה בחקירה. ואני אתן לך את הקווים המנחים של השיקולים האלה, ואת תראי שאת לבד תוכלי לתקלי משפטים כאלה. קודם כל צריך לבדוק מי האדם, ולראות מה כמות ההשפעה שלו ברשת, מה כמות החברים שלו בפייסבוק לדוגמה. אחר כך צריך לראות האם האיום הוא כללי או ספציפי, זאת אומרת, האם הוא שונא את מדינת ישראל, או איזושהי מדינה שלא יהיה. ולבסוף, האם האיום ספציפי, האם הוא רוצה לבצע XYZ כלפי אדם, כזה וכזה, או חייל, או נציג מדינה, עם מועד ומיקום, והדבר החשוב מכל הוא מה הסיכוי להתממשותו של אותו איום. אם הסיכוי להתממשותו של האיום הוא נמוך, הרי שלא בהכרח יתקבל אישור אפילו לשתוח בחקירה. אם הסיכוי הוא גבוה, אז כן, יתקבל אישור ויהיו פעולות ותתפסנה.
אתה יכול להכניס אותנו קצת במסגרת מה שמותר, קצת לתוך נבחי, לסודות הפעילויות האלה שעושים, ברגע שמחליטים שזה אדם שצריך לשים עליו את היד ולעצור אותו. איך עושים את הפעולות האלה?
תראה, את יודעת, המכשול הראשון הוא שהרבה פעמים הדרך הטבעית היא לבוא למי שמחזיק את המידע על אותו אדם בשביל לאתר אותו בהנחה שהוא לא מותר. להוציא תא ולקבל את הפרטים. מה הבעיה? שכשפונים לחברה כמו פייסבוק, שזה חברה בגודל של מדינה היום, אומרים לך, תקשיב, כל הכבוד, חופש הביטוי בארצות הברית, זה עונה להגדרות חופש הביטוי, אבל אתם לא מקבלים את הנתונים.
כלומר, הם מחליטים עלינו.
לכאורה, הם מחליטים אם לתת או לא לתת את הנתונים, אבל...
כבר היה ויכוח כזה לאחרונה, פייסבוק ישראל משתפת פעולה?
היה ויכוח מאוד גדול.
בדיוק.
פייסבוק ישראל היא שלוחה של פייסבוק העולמית, והיא עושה כדברה, והיא לא תפעל בניגוד להנחיות של פייסבוק העולמית.
כלומר, היא לא מחליטה עצמאית, אלא היא שואלת כל דבר.
נכון, כל דבר יבוא דרך אישור, אבל חשוב להבין שזה דרך אגב לא רק על עבירות הסתה לגזענות, יש עוד דרכים להגיע לאותם חשודים שמסווים את עצמם ברשתות החברתיות. והדרכים האלה זה דרכים שכלים שנמצאים בארגז הכלים של רשויות האכיפה שלנו, והם פשוט שוקלים מתי להוציא ואיזה כלי להוציא בשביל לאתר את אותו אדם. אפשר להשתמש במודיעין סייבר, אפשר להשתמש בפרופילאות, אפשר להשתמש במשהו שבדרך כלל עברייני סייבר משתמשים כנגד קורבנות, בניצול רגישויות אנושיות של אדם. הרבה פעמים כשאתה בא לאתר אדם שהוא מוסווה מאחורי כלי הסוואה מאוד מתוחכמים, בסופו של יום יושב שם אדם, ואותו אדם יש לו רגישויות, ואם אתה מייצר עליו פרופיל נכון, ואתה מנצל את הרגישויות האלה, אתה מצליח להוציא אותו מהמחבוא. הוא לא יודע שהוא יוצא אליך כגוף אכיפה, אבל הוא כן יצא מהמחבוא, ואתה תוכל לאתר אותו.
אגב, אתם מתייחסים, נגיד, בסייבר להקרים ולמחבלים באותה צורה? זה אותם דפוסי פעולה?
אני לא חושב שזהותו של עבריין קובעת את דפוס היחס של גוף האכיפה. העבירה עצמה בהחלט קובעת את דרכי הפעולה שצריך לבצע.
כלומר, עבריין הוא עבריין הוא עבריין לצורך שיחתנו.
ההגדרה היותר נכונה היא חשוד או חשוד או חשוד, וגם יש לו חזקת חפות, אוקיי?
כן.
זו ההגדרה היותר הנכונה של המשטרה, אבל בואי לא נשכח שיש עוד גוף במדינה שקוראים בו שירות ביטחון כללי. ושירות הביטחון הכללי לא מסתכל על זה בהיבט של האם האדם עשה עבירה, הוא מסתכל על זה בהיבט של האם יש פה חשש שהאדם הזה יגיע לנקודה שבו יהיה מסוכן לאזרחי מדינת ישראל.
אז בואו נחזור למקרה האחרון של אותו אסי, בן ה-19 מיפו, חיפה, שכם, לא יודעת מאיפה, מכל מיני מקומות, אפשר היה לעלות עליו לפי מה שהוא כתב?
תראה, אני לא יודע לומר לך אם היו עליו פלגים על ידי שירותי הביטחון או על ידי המשטרה, אני לא יודע אפילו לומר לך אם ביקשו לבצע חקירה פלילית כנגדו וקיבלו אישור או לא קיבלו אישור, אני לא יודע לומר לך. אני כן יכול לומר לך שכמוהו יש אלפים, ואם על כל אחד ואחד תרצה לקבל אישור, הסיכוי שתקבל אישור הוא מאוד נמוך, ולו בגלל הסיבה שלפחות לפי מה שאני ראיתי, האיומים שם היו מאוד מאוד כלליים ולא ספציפיים. הסיכוי לקבל אישור חקירה במקרה הזה הוא לא...
די מאש, אתה אומר, זה כמו, אתה יודע, זה כמו לשלוף איזה זבוב מתוך אוקיינוס.
נכון, אבל בגלל זה יש שם כלי מודיעין מאוד מתוחכמים. וכלי המודיעין האלה יודעים לשים את האנשים הנכונים במקומות הנכונים. אם בעבר זה היה אנשים פיזיים, אז הם יודעים לשים את האנשים הווירטואליים במקומות הנכונים, בשביל לראות מי צועק זאב זאב, ומי באמת יש לו בהמתחתו את הכלים, את ההזדמנות ואת היכולת לבצע פיגוע ולפגוע באזרחים ישראלים.
טוב, אתה יודע, סתם אני אגיד כהשערה, לפעמים זאב זאב, זה שצועק זאב זאב, זה אמצעי להסוואה, ואחר כך הזאב הזה מתגלה
זה אהב תורף. זה שאדם פרנואיד זה לא אומר שלא רוצים.
נכון, לגמרי. טוב, לצערי צריכים להיפרד כי אין לנו זמן, זה היה מרתק. עורך הדין ניר אלקבץ, עד לאחרונה מי שפיקד על החקירות של יחידת הסייבר במשטרה. תודה רבה לך.
תודה רבה, יום נעים.
תודה רבה.